ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרק שלפנינו הוא ממש פרק של בחירות. הוא פרק שעמוס בפרטים, הוא פרק ארוך מאוד. פרק ארוך מאוד. הוא עמוס בפרטים של משרד הפנים.
מי אמר?
ואנחנו ננסה קצת להחיות את זה. קצת לתת לזה צבע וטעם וכולי וכולי וכולי. כאילו כל מה שמסופר וכל מה שיש, ננסה לראות בעקבות הדברים הללו. אני רק מזכיר ככה בקצרה נשכחות, בשבוע שעבר זה היה פרק מאוד מאוד חגיגי, מאוד מאוד מיוחד בעלייה הראשונה, וראינו שיש לו שלושה חלקים. היה לנו את החלק הראשון, שזו הצהרת כורש, שנפגשנו איתה, ראינו את המקבילה שלה במקום אחר, ארמית, עברית, לגנזך של המדינה לעומת ההכרזה. ראינו גם את הצורה האומנותית שלה, או הצורה איך הדבר הזה בנוי באיזשהו גליל כגון זה. לאחר מכן, ראינו את הנושא של הכלים, את הנושא של מה חזרו, וכאילו העיקר חסר מן הספר, כאילו הכלים שלימדו אותנו במלאכת המשכן וכולי וכולי, אלה לא נמצאים בכלל. כל מה שנמצא זה כל מיני דברים כאלה ואחרים וכולי. עכשיו כל מה שקורה בפרק השני, מדובר על איזו רשימה היסטורית, הירואית, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותה, אבל זה, אתה יודע מה, אתם יודעים מה, אני אקח את הדוגמה של ישיבת הכותל. כאילו, ותק זה גם עניין של כבוד. אתה בא היום לאחד היישובים, אומרים, יישוב של, אני יודע מה, קדומים, 1,000 משפחות. אנחנו מ-10 המשפחות הראשונות, חבר'ה, אנחנו גרנו פה בקרוונים, במכוניות נוטפות וזה, אל תסתכלו על מה ש... זה פחות או יותר מה שיש פה, כי מתחילה תקופה של שיבת ציון. עכשיו, מי אלה שנענו לקריאה? מי אלה שבאו? סתם אנשים, אנשים כך, אנשים אחרת. איך כל הדבר הזה, התבצע? ואני אומר שלעומת הבשורה, פרק א' הוא בשורה עצומה, שראינו שהיא מתחילה עוד 140 שנה לפני החורבן, כשישעיהו מתנבא על כורש. ואחר כך יש לנו עסק עם ירמיהו, ועם החשבון של 70 שנה, והסתפקנו איך כורש קיבל את זה, אם זה היה בחלום, או היה איזה גילוי או משהו כאין זה וכו' וכו'. ופתאום אומרים ליהודים, באיזשהו מקום עכשיו תחשבו, למה המפמר בתנך, בתוכנית הלימודים היום בבתי הספר, זה שיבת ציון. זה בדיוק מה שקרה בהצהרת בלפור. זה מה שקרה, שיש זכות לעם היהודי לבנות בית יהודי בארץ ישראל, וכשאחרי זה היו כל מיני מגבלות של הספר הלבן, אז הרב הרצוג עמד ברחבה של ישורון וקרא את זה, אמר ליהודים לא אומרים איפה, מתי לבוא ואיך לבוא, ארץ ישראל זה הבית שלנו. ובמעשה הסמלי שעשה הבן שלו, חיים הרצוג, כשהכריזו על היהדות כגזענות באום, הוא עשה בדיוק את אותו מעשה, ונראה עכשיו הנכד נבחר ליו הסוכנות, אז נראה מה יהיה איתו בעניין הזה. מה הוא יקרא? כן. אז יש פה, אז צריך להבין שלכן לקחו את ספרי עזרא ונחמיה והשחילו אותם והכניסו אותם בתוכנית הלימודים, כי הם מתארים דבר שהוא מאוד, הם מתארים דבר שהוא לא ידענו שיש היום דברים כאלה. מה זה? זיקנה. אז ממילא זה מלמד אותנו, על הפרטים האלה ועל העניינים הללו, וזה מה שראינו. ובואו ננסה לראות, מה מתרחש כאן. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עם. מה זה מזכיר לכם? אל תגידו לי שזה לא מזכיר לכם כלום.
זה גולה אשר
נבוכדנצר.
הרבה הרבה קודם.
מגילת אסתר, לא?
שמות. ולשמות בני ישראל הבאים, מצרים היית יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. זה מה שהולך פה. מה? יצחק, כל בסדר? אז זה מזכיר לנו כאן, יש איזו חזרה, שמות, ייחוס, משפחות, בעומק העניין. מציע לכם פעם להתבונן בדבר הזה. אם תתבוננו במה שמורנו ורבינו הרב הדרי כתב בשבת ומועד בשביעית, בהקדמה לחומש שמות, הקדמה מופלאה מאוד על כל סוגיית השמות. סוגיית השמות היא סוגיה מורכבת ומשמעותית מאוד מאוד, והיסוד הגדול שהוא מסביר שם, הוא מסתמך על הרבה מאוד, קטעים ברב קוק, על השם העצמי והגאולה העצמית וכו'. רק אדם שמכיר את הזהות שלו ומכיר את המקום שלו יכול לזכות לגאולה. אדם שהוא מבולבל, אדם שאין לו, חוט שדרה, אין לו זהות, אין לו אמירה, אין לו עניין, איזה גאולה הוא יזכה בה? השם של האדם זה המהות שלו. האם אני נאמן לשם שלי? האם אני מייצג את האידאה שלשמה אני נמצא? ואמרתי, זה פרק של בחירות, זה לא סתם הדבר הזה והעניין הזה, ולכן הרב הדרי מוכיח שם דבר נפלא ביותר. הוא מראה איך החומש מתחיל עם שמות בני יעקב, אחרי זה, אם אני זוכר טוב, לא ראיתי את זה עכשיו, אבל אם אני זוכר טוב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, שם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא נודע להם, בכי תישא ויקרא בשם השם, השם כל רחום וחנון, ערך אפיים וכו' וכו'. הוא מראה שלאורך החומש הנושא של השם, חומש שמות, החומש של השמות, איך השמות באים לידי ביטוי ולידי עניין, ושמות נקרא חומש של גאולה. יצאנו ממצרים, אנחנו יוצאים משם, אנחנו פועלים שם וכו' וכו'. וממילא הכותרת אצלנו, ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה. דפדפו לרגע אם לא קשה לכם לנחניה פרק זין פסוק ה', אנחנו נצטרך לדבר על הדברים הזהים פה ושם, כבר ראינו בהצהרת כורש. אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, רואים ממש זהות בין הדברים הללו. אנחנו נדבר באחד השיעורים על היחס בין הפרטים שמופיעים בעזרא לבין הפרטים שמופיעים בנחניה, מה עניינה ומה חלקה. אבל פה ממש כמו הצהרת קורס זה מאוד דומה, ושני הדברים הללו מופיעים. והם שווים, לירושלים, הם שווים איש לעירו, ומתחילה פה איזושהי רשימה. עכשיו אני אומר כבר, יש הבדל בין הרשימה בעזרא ב' לבין הרשימה בנחמיה ז', וההבדל הוא במספר פרטים. א', שינוי בכתיב, בלשון, בסגנון, יש גם שינוי בשמות, יש גם חיסרון של שמות ודברים, ויש גם הבדל במספרים. עכשיו, כנראה שמדובר פה על איזשהו מפקד, ולא ברור האם המפקד הזה נערך כשהם היו בבבל לקראת העובדה שמתחילים לצאת למסע, פוקדים את האנשים, או שזה התרחש כבר בארץ ישראל כשהגיעו לפה. אז זה, יש פה דיון מה בדיוק, מה זה? נדבר, נסביר, הבדל בשמות, הבדל במספרים, יש את זה בכמה וכמה מקומות. עכשיו ירמיהו מתנבא בפרק למדה לפסוק חף, שובי אל ערייך אלה, ואצלנו, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. כמובן, אלה שלא יכלו להוכיח את הייחוס שלהם, שהם שייכים ליהודה ובנימין, התיישבו במקומות הפנויים. עכשיו, בואו ניתן כמה דגשים. מי שלימד אותנו את כל התורה הזו, יש פה כמה דברים, אני לא יודע מי מהיושבים פה יעסוק בחינוך, אבל בטח שכל אחד מאיתנו עוסק בחינוך של עצמו, וכך ראוי להתבונן. אז הרבה פעמים בתנך יש איזו תחושה של פרשיות, וגם נותנים להם כזה שם, זו פרשה טכנית. זאת אומרת, אם ניקח עכשיו ממוצע, ניכנס לבית המדרש, ונציע למישהו להעביר שיעור בפרשת פנחס, אני בטוח שכולם יעבירו על הקנאות. אף אחד לא יוצא להעביר על הקורבנות. מה זה קורבנות? מתמטיקה, רשימה, שבעה כבשים, ארבעה פרים וכו'. אני אומר לכם, בענווה מוחלטת, יש שם אוצרות ופנינים שכל המהות של החגים מקופלת בדברים האלה. ולא שאני יודע, שמעתי במהלך השנים שיעורים מרבותיי, ולימדתי ועשיתי וראיתי, פה יש וב, פה אין וב, פה כתוב והקרבתם, פה כתוב ועשיתם, פה כתוב כך, כל המהות של החג מקופלת באיזה שינוי ובמספר של הקורבנות או דברים כגונאים. גם הפרקים הללו של השמות, אין לי ספק שאם הייתי צריך ללמד את זה בכיתה ו' או ז', שאולי זה בזה, זה מאוד קשה, אבל בחבורה חמודה כפי שפה, אפשר להתבונן בדבר, זה תנך, זה לא סתם רשימה, זה לא משרד הפנים. כמו שפתחנו את השיעור עם זבי ודניאל, אנשי אגף כוח אדם שלנו, ועד היום יש לנו תמיכה לוגיסטית מהם, אני מציע לא לזלזל בזה. ויש פה בדברים האלה, אנחנו עוסקים בתנך, אנחנו עוסקים בדבר השם ביד עבדה ונביאים, תורה נביאים וכתובים. אז זה לא סתם מה שנקרא ליסט, רשימה. טוב, שיהיה לנו משהו, נראה מה יש פה. צריך ללמוד את זה, להתבונן בו. בספר דברי הימים, הזכרתי את זה פה, עשה את זה פרופסור יהודה קיל ברמות שלא יתוארו ולא יאומנו. אני חושב שהרב דרי אמר לי עליו שהוא לא חושב שיש משהו שנכתב בפרשנות התנ"ך שהוא לא ראה אותו. בהי לישנה, הם לימדו יחד במכללה, והוא גם היה ראש האגף, הוא היה במשרד החינוך. שאלו אותו פעם, למה אתה עובד בכל כך הרבה מקומות? אז הוא אמר, כל הסיבות כתובות בתעודת הזהות שלי. אז הוא התכוון לומר, יש לי אישה ויש לי ילדים, אני צריך לפרנס אותם. אז הוא אמר, כל הסיבות כתובות בתעודת הזהות שלי. אתם שואלים אותי למה אני עושה זה וזה. היה יהודי מיוחד, גם אני, אשתי למדה אצלו הרבה במכללה, אני זכיתי קצת לשמוע ממנו גם, כן? והוא באמת הכריעה את כל ספר דברי הימים, ללמוד את זה, לא יודע, זה נועז מאוד ללמוד בישיבה דברי הימים, אבל אולי צריך לעשות את זה פעם, להיפגש עם כל העניין.
לדעתי זה עדיין די אמת.
מה זה? כן, תשמע, זה לא סיפור של אהוד בן גירה שעכשיו מוציא איזה פיגיון ועושה כך וכך, ודאי שלא. אבל אפשר לראות, אני אומר, פרשת הקורבנות בפנחס, זה משהו פשוט נפלא ביותר ביותר ביותר, וגם עם תלמידים צעירים, מכיוון שזה קשור למועדים, שווה להשקיע בזה ולראות את זה וללמוד את זה, אבל צריך לדעת מה רוצים ללמד. אז אני חוזר לפה, מה בדיוק מתחיל. השניים הראשונים חשובים במיוחד. הרשימה היא לא רשימה אקראית, אלא היא רשימה בעלת משקל. אם תעבירו ביניכם, אז נוכל... הסתבכתם פעמיים, כתוב עזרא פרק ב', בסדר, זה מהדורה כמה, מהדורת עניינה, אנחנו משתדלים להתחדש, להתרענן, להתקדם במציאות שלנו. אז קודם כל, אני אומר השם, בואו נתבונן בעניין הזה ובדבר הזה, אז תראו לרגע במקור מספר 2. עכשיו יהיה לנו כל הזמן דיון באיזה עמוד. במקור מספר 3. ואיפה שיש תוספות. על זה לא חשבתי שזה יעשה לנו כזה חד גדיה, אחד גדול. רבונה בשם בר כפרה אמר, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים. שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערבה. לא שינו את שמם, ראובן שמעון נחתין, ראובן ושמעון סלקי, ולא היו קוראים לראובן רופוס. זאת אומרת, ראובן, דרך אגב, כל מי שיש לו צאצאי משפחה מגולת ארצות הברית, אז הוא יודע שראובן הופך לרוברט ושמעון הופך לסיימון וכל מיני דברים כגון אלו. אז בא המדרש ואומר, לירון, אני לא יודע איך לירון הופך להיות באנגלית, זה אני לא יודע, זה שם מיוחד. אז בקיצר, זה יצחק הופך להיות אייזיק, איזק, כל אנחנו לא מחדשים פה שום דבר. אבל מה זה לא שינו את שמה? ראובן ושמעון נחתין הם אלה שירדו, שמעון וראובן סלקין הם אלה שיצאו. ולא היו קוראים לראובן רופוס, ולשמעון לא היו קוראים לוליאני, וליוסף ליסטיס, ולבנימין אלכסנדרה. קיצור, כל זה מראה את המעלה של בני ישראל. כתוב בתנחומא בפרשת שלח, יש בני אדם ששמותיהם כאורים ומעשיהם כאורים. שמותיהם נעים ומעשיהם נעים. שמותיהם נעים ומעשיהם כאורים. שמותיהם נעים ומעשיהם נעים. ואז מספרים לנו, שמותיהם נעים, חוזרים, ומעשיהם כאורים, זה ישמעאל ועשיו. ישמעאל שומע אל. תחשבו לרגע, איזה נפלא זה לקרוא ליד בשם ישמעאל. אבל מי קורא בשם כזה? זאת אומרת, זה שם, מה? נכון,
אבל לא היחיד.
לא, יש גם ספר, אני חושב, חידושי רבי ישמעאל. אני חושב שגם היה משהו, אבל מי קורא לילד השם כזה? עשיו מי קורא, נמרוד מי קורא.
נמרוד זה לא טוב.
זה אסור במפורש.
מה?
נמרוד כתוב זה אסור.
בסדר, אני אומר, זה שמות שלא ליה מפי בשירות השני שלנו בשריון. נמרוד, נמרוד, היינו קוראים לו. ככה, נמרוד בן ארי. יש זה, יש כמה וכמה כאלה. אני חושב שהמנהל של גינסי הרצליה, נמרוד אלוני, יש שמות שהם מצויים
בזה. זה מסביר אבל גם.
מה?
גינסי
הרצליה, עושה רצון עושה, שמותיהם כאורים ומעשיהם נעים, אלו עולי גולה, בני ברקוס, בני סיסרא, בני תמך. בקיצור, המדרש מתאר לנו כאן כל מיני עניינים, שמותיהם אלו המרגלים, סתור שסתרו, נחבי, החבי, שמותיהם נעים אלו השבטים, ויאמר עליהם עלו זה בנגב וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה בהחלט רשימה של של האנשים הללו. ותהפכו לרגע את הדף, ניסינו פה, זה יהודי יקר מאוד, שהיינו מאוד מאוד מקושרים איתו, רב שמואל הכהן, לצורך העניין, החותן של קצלה, אם זה חשוב לכם, שהיה גם פה בסנהדריה, מומחה גדול לספרי בית שני, והיינו מאוד 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 מיודדים איתו וקרובים איתו, נפטר בשנים האחרונות, והוא עשה סדר בפרק של לפנינו, ותראו את חלוקת הפסוקים, פסוק ב', מנהיגי העולים. זאת אומרת, הרשימה הזאת, אי אפשר לקרוא אותה כמו עשרת בני המן, אלא צריך להתבונן בה. אז מה כתוב פה? ואני רוצה להתעכב על כמה פרטים בהתחלה, כי הם המשמעותיים, הם המאוד מאוד משמעותיים לנו בהבנת העניין שאנחנו רוצים להתבונן בו. אז ככה, ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו, אשר באו עם זרובבל, ישועה נחמיה סריה רעליה מרדכי בלשן מספר בגווי רחום בענה מספר אנשי עם ישראל. זאת אומרת,
מרדכי בלשן זה שם אחד, לא?
כן. כן, תכתר, אני רוצה להתעכב על השם הזה. יש, זאת אומרת, זה רוב הפרשנים כך אומרים, יש מי שחולק על זה. יש מי שאומר שבלשן זה עוד בן אדם. אבל בהבנה פשוטה זה הדבר הזה. כמובן הבעיה, איפה הוא מופיע ברשימה ולמה. אבל תכף נראה, בוא לא נקדים את המאוחר.
איפה עזרה ברשימה הזאת?
מה זה?
איפה עזרה ברשימה הזאת?
הוא עוד לא עלה. הוא עוד לא עלה, הוא עלה יותר מאוחר. נגיע לזה. ונחמיה, דרך אגב, לא ברור, לא ברור שזה נחמיה בן חקליה. יכול להיות שזה נחמיה אחר. זה שם שהיה באותם ימים, היה שם נפוץ וכו' וכו'. עכשיו, ברגע שכתוב, אשר באו עם זרו בבל, אז אנחנו צריכים להבין מה בדיוק עניינו. אז קודם כל ככה, זרובבל נולד בבבל, זרו בבל. יש גמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת, הגמרא בסנהדרין למדחת עמוד א', זרו בבל שנזרע בבבל. זאת אומרת, לידתו בבבל, הוא לא בא מפה. הוא בן או נכד של שאלתיאל, וממילא הוא צאצא ישיר של יהויכין, שהיה מלך ממלכי יהודה. עכשיו, בואו תראו איך הכל מסתדר לנו. נזכר פה מרדכי, נזכר פה צאצא של יהויכין. איך אנחנו קוראים במגילת אסתר בניגון של פרשת איכה? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אז יש לנו פה את נבוכדנצר, יש לנו פה את מרדכי, יש לנו פה את יהויכין. הכל מסתדר לנו. אז אם בשבוע שעבר או לפני שבועיים כשדיברנו ספר עזרא, זה הסוף של דברי הימים, עזרא כתב אותו, זה מקביל למגילת אסתר, פתאום הדברים האלה מתחילים, הפאזל מתחיל להתחבר לנו. אנחנו מבינים שאנחנו עוסקים במאה השנים האחרונות של התנ"ך. אנחנו לא עוסקים פה לא בתקופת השופטים, לא המלכים ולא תרי עשר ולא כלום, אלא ממש ממש בסוף מאה השנים האחרונות של התנ"ך, והשמות הללו באים ועולים וכולי וכולי. והאדם השני אשר באו עם זרובבל, זה האדם הראשון. עכשיו האדם השני זה יהושע. יהושע הוא היה הכהן הגדול של הבית השני, ושני המנהיגים הללו הם צאצאים של מלך יהודה ושל הכהן, שהם אלה שהנהיגו את דור החורבן. הם עומדים בראש השבים. זאת אומרת, זה משהו, זה סגירת מעגל שאין למעלה ממנה. ולכן ההדגשה של השמות הללו שנותנת לנו חדש ימינו כקדם. לא כסיסמה, אלא הלכה למעשה. אם יחוניה מלך יהודה יהויכין הוגלה, וצאצא שלא עומד בראש החוזרים, איזה נחמה יותר גדולה יכולה להיות מהדבר הזה? זה עצום, זה נפלא מאוד. אז יש פה איזה אמירה מיוחדת. עכשיו, גם בחגי, גם בזכריה, נזכרו האנשים האלה. זה לא אנשים שאנחנו לא מבינים ולא מכירים ולא יודעים, אלא מזכירים אותם בצורה עקבית.
איך יכול להיות שהוא צאצא? הם עבור כולה 70 שנה.
מה זה?
לא, זה צאצא, הוא לא נכד.
לא, לא, לא. יש דיון האם הוא נכד. יש דיון האם הוא נכד, יש דיון האם הוא בן. כן, זה צאצא. צאצא ישיר.
צאצא, כאילו, הכוונה פה זה כאילו מי...
כן, כן, כן. אני קורא בספר חגי, פעם פתחתם את הספר הקצר הזה, פעם כשעשו בחינות כניסה למכללה, הרב מרדכי ברויר שאל תלמידה, תגידי לי מה כתוב בפרק השני בספר עובדיה.
אין פרק שני.
אין פרק שני בספר עובדיה. זה היה מרדכי ברויר, מי שהכיר אותו. אז זה שאלות כאלה יקיות שמתאימות לאוויר ולאווירה ולעניין. אז בחגי פרק ב' פסוק חב ג' ביום ההוא נאום השם צבקות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי, נאום השם ושמתיך כחותן כי בך בחרתי נאום השם צבקות. זאת אומרת, מזכירים את האנשים, את המנהיגים, כל אחד. עכשיו, יש לנו כהן, וזה כי כל אחד אחראי על תחום אחד. אחד אחראי על התחום המדיני, אחד אחראי על התחום הרוחני, חוזרים לארץ, אי אפשר להשאיר את הכל במערכת אחת. צריך גם את זה וגם את זה, ולכן שניהם מופיעים פה בצורה הזאת ובעניין הזה. עכשיו, הרשימה מופיעה כמובן לפי סדר, לפי סדר החשיבות, מי האנשים היותר היותר חשובים. ובואו נראה, בואו נראה מה קורה פה. אשר באו עם זרובבל, ישועה, נחמיה, סריה, רעליה, מרדכי, בלשן, מספר בגבי, רחום בענה, מספר אנשי עם ישראל. אלה המנהיגים, אלה המנהיגים של העולים. ועכשיו תשאלו אותי, זה מעשה שבכל יום כשכותבים הודעה, לפי איזה סדר נזכרו השמות?
תפקידים.
תפקידים, מה עוד יכול להיות? מה אתה שואל? לא בטוח שהכוונה היא לנחמיה בן פחליה. ותראו מה כתוב כאן, תראו את הגמרא במגילה, באיפה שיש את רשימת העולים למעלה. אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, דמעיקר החשיב למרדכי בתר ארבעה, ולבסוף בתר חמישה. מעיקר הכתיב, מעיקר זה אצלנו. אשר בא עם זרובבל, ישוע, נחמיה, עשרה, רעליה, מרדכי, בלשן, ולבסוף כתיב, הבאים עם זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי, בלשן. זאת אומרת שבהתחלה, כשהוא באמת עסק רק בתלמוד תורה והוא לא הסכים כלום, אז הוא מופיע פה רביעי. במקבילה שלו בנחמיה, שם הוא מופיע חמישי, כי הוא התעסק גם בדברים אחרים. עכשיו מתחילים למנות את המשפחות, את האנשים, מתחילים עם בני יהודה. אין כותרת, אין סיכום, אבל זה הולך לפי שבטים, וזה קשה לנו מאוד לדעת, בייחוד באחוזים. אם מודיעים לך היום, הרבה פעמים עושים כל מיני סטטיסטיקות כאלה בערב ראש השנה, מודיעים שהפרה של קיבוץ בית אלפא המיבה במהלך השנה כך וכך ליטרים חלב. זה ידיעה תקשורתית, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד משמעותי. כאן אין לנו שום, יש פה שבטים, אין כותרות, אין סיכומים, אנחנו לא יודעים. למה אני מביא את הדוגמה של הפרה? כי אני רוצה להביא לעבדי את הדוגמה של העולים. כמה אנשים עלו לארץ השנה? תניח שהגידו ש-500 אנשים עולים. אז כל אדם רוצה לשאול את עצמו, 500 מתוך כמה? זאת אומרת, אנחנו בנויים באחוזים. אחד בא אומר, חזרתי היום הביתה עם המון כסף, 1,000 שקלים. בסדר, אם הוא באמת אחד שאין לו וזה, הוא חזר הביתה. אבל אחד שבשבילו 1,000 שקלים זה הוא מחלק בגיוס המונים של ישיבת הכותל כמה וכמה פעמים, אז רבו ישראל צריך להירתם בזה. זה לא צחוק, זה עסק רציני מאוד. קיבלנו היום מהאדריכל את שתי הדמיות של הספריות, העברית והאנגלית, וכנראה שהולכים להשקיע 1.5 מיליון שח בזה. זה באמת לא בדיחה. צריך להתחיל לעבוד עם הפלאפונים, צריך להתחיל להצדיק ולממש.
דבר יעיל,
מה זה?
ברור
שזה יעיל. אז לא מונים פה, לא מסכמים פה, לא יודעים מתוך מה, אלא יש רשימה. נתחיל, אין כותרת ואין סיכום. כמו שאמרנו, בני פרעוש 2,172, אלה היו בני יהודה. אנחנו מתחילים עם בני יהודה. הלאה, בני שפתיה 372, בני ערך 750 ו-70, בני פחת מואב לבני יהושע יואב 2,812, בני אילם 1,254, בני זתו 945, בני זכאי 760, בני בנים 642, בני בוי 623, בני אסגד 1,222, בני אדון יקם 666. הלאה, בני בקווי 2,056, בני הדין 454, בני עתר ליחזקיה 98, בני ביצה 323, בני יורה 112, בני חושים 223, בני גיבר 95. הגענו לפסוק י"ט, בני יורה 112, בני חושם חשום 223. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על שבט על שבט יהודה, על האנשים שחזרו. יש כאן איזשהו מספר, אני ממשיך הלאה. באמת בני גיבר 95, בני בנת לחם 123. שימו לב מה קורה פה. החל מפסוק חף מבני גיבר, מה אתם מרגישים שהוא השינוי? וזה מה שאני רוצה, כשנרגיש את השינוי.
זה לפי מקומות.
יופי. אומר לנו מתנה, זה לפי מקומות. זה לא לפי אנשים. זה הולך לפי מקומות. ושם יש סיכום, וכל הערים הללו הם בנחלת בנימין. כל הערים הללו הם בנחלת בנימין. לכן אמרתי, כשקוראים את זה כמו סיפור מההפטרה, זה נשמע כמו סיפור מההפטרה. אבל אתה אומר, רגע, יש לי פה כותרת. אחרי זה יש לי את השמות של המנהיגים, אחרי זה יש לי את השמות של שבט יהודה, עכשיו יש לי את בנימין לפי המקומות שלהם, לא לפי השמות שלהם. בני גבעת שמואל, בני ראש פינה, בני פתח תקווה, בני זה. א', יכול להיות שהארץ חרבה, יכול להיות שהם רצו לחזור לאחיות המקום שלהם. אתה גם היום שומע, אתה חושב על ילדי כפר עציון ש-19 שנה חשבו לחזור לשם. בטוח שגם אנשי גוש קטיף, אני גם חושב שיחזרו לשם. לא יודע איך, תראו מה שנעשה, מה שקורה. זה. איך הקדוש ברוך הוא יגלגל את זה, אני לא יודע. אז לפעמים המקום מלמד שהמקום גורם. המקום הוא כאילו, לא משנה עכשיו, ליפשיץ, אליה וביטון, קארל וכו' וכו', משנה. אנחנו תל אביבים, וואו, חתיכת עניין. יש לנו איזה עסק או משהו כזה. היית רוצה להיות תל אביבי, בסדר, נוותר לך. לא. גיל אליאב יש לו יסודות שם, כאן, לא יודע אם לכם יש יסודות, לא, בסדר, אז... רק, אז בקיצור, כאן באים בני בנימין, בואו נזדרס, בני גיבל, 95, בני בית לחם 123, אנשי נטופה, 56, עכשיו תשאלו אותי, מה עניין נטופה אצל, מה עניין נטופה לבנימין? כנראה שהיו... ועד היום אנחנו יודעים שיש חצור ויש חצור הגלילית, יש בית לחם ויש בית לחם הגלילית. זאת אומרת, היו כנראה מקומות שהשמות שלהם, יש לנו גוש דן ויש לנו דן שם בצפון הזה, ושני הדברים נקראו כך. אנשי ענתות 128, בני עזמוות 42, בני קריית ערים כפירה ובערות 743, בני הרמה וגבע 621, אנשי מחמס 122, אנשי בית אל ועי 223, בני נבו 52, בני מגביש 156, בני אילם אחר 1254, בני חרים 320, בני לוד, חדיד ואונו, קריית אונו, מאין לקריית אונו מן המקרא, 725, נכון, חדיד זה אתר של מודה שמה.
מה? חדיד.
כן, חדיד, ליד יער חולדה.
זה יישוב חדיד.
יישוב יהודי?
כן, כן.
חדיד.
ליד ברקת, ליד...
יפה.
ליד שואר.
בני ירחו, 340, 45. בני סנאת, 30,630. זאת אומרת, זה הכל משפחות של בנימין. המקום הזה למשל, בני סנאה, זה מזוהה עם, עם יריחו, עם אזור יריחו, וזה המניין, זה המניין השני של בני, של בני בנימין. ממשיכים הלאה. הגענו לכהנים. שימו לב שבני בנימין, זאת אומרת יהודה ובנימין, חוזרים הביתה, אז הם קודמים. את אלה מנו בשמותם, את אלה מנו לפי מקומם, והפרשנים גם דנים בזה למה זה ככה. עכשיו מונים את הכהנים. היו שואלים אותנו, היינו אומרים שצריכים להיות הכהנים קודם.
מקידשתו,
כן. שלושה פסוקים על כהנים. הכהנים בני ידע לבית ישועה 973, בני אימר 1052, בני פשחור 1247, בני חרים 1017. עוברים ללוויים. הלוויים בני יהושע וקדמיאל לבני עוד ויה 74, המשוררים בני אסף 128, בני השוערים בני שלום, בני יתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שוויה, כל 139. הנתינים בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות. בהחלט שמות של מקומות ואנשים שאנחנו בקושי אנחנו בכלל יודעים מה המשמעות שלהם.
תימנים ברב זה הוא עובר פה כבר עכשיו לנתינים שאלו.
כן, לא, כי אנחנו פה, קודם כל, זהו, לא, כי אם נחזור לרגע, לפסוק, בפסוק מהם היו לנו לוויים. הלוויים בני יהושע וקדמיאל לבני עוד ויה 74. עכשיו אנחנו עוברים למשוררים. זאת אומרת, יש לנו משוררים ושוערים, וגם בפסוק סמך אי נחזור לחבורה הזאת, במשך שני פסוקים, שוערים ומשוררים. המשוררים נאסף 128, בני השוערים בני שלום, בני אימר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שובי, הכל 139. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שעכשיו אנחנו מדברים על נתינים, עד עכשיו דיברנו על משוררים ושוערים, עכשיו אנחנו עוברים לנתינים. מה זה נתינים?
מה הרב רב כאילו?
אבל קצת יותר מפורט. אומרים שזה בני העבדים של שלמה. אלה היו הנתינים, הם לא היו אזרחים. כן, יש גם...
גם מגיע בנונהי. לא, בני העבדי שלמה, זה מפורש.
כן.
אז איך גם הנתינים?
יש הגדרה נתינים בגמרא, לא? הגדרה, מה זה נתינים בגמרא? שהוא סתם אדם שהוא...
מה יש הגדרה?
זה נתין בגמרא.
מה בקידושין, בעשרה יוחסין.
אז
מה ההגדרה של נתין?
שלא ידעו את... לא ידעו הוראה, לא ידעו מי... כאילו עשו בשטוק...
עשרה יוחסין, בסוף, פרק רבי. וואו, צריך להזדרז. עכשיו... אנחנו מגיעים, לא מגיעים, בוא נתקדם הלאה. זהו, פה יש, מה? פה יש, בסוף, תראו את הסיכום, אני קורא, אני ממשיך הלאה לקרוא. סתם, גם פעם חשבתי על המשמעות של השמות, איזה שמות יש פה, כאילו מי היה קורא היום בסי, שם של אדם, נציח, חטיפה, סוטאי, סופרת, פרודה, בני יעלה, זה לא פשוט. מה אתה אומר, יצחק?
גבעונים שמלו בימי יהושע ואומרים להם בבימות, דוד גזר עליהם שהם יהיו...
כלומר, את הנתינים באו בעורמה. הם אמרו ליהושע שהם באו מארץ רחוקה, ולמעשה בני ישראל קיבלו אותם, ואז התבררה התרמית, ואי אפשר היה לעשות כלום, כי הבטיחו להם. אז לא היה שייך לעשות שום דבר. אני ממשיך הלאה. שר כוח, לא ביקשתי, עכשיו אני לא יודע מה לעשות עם זה. מה יעשה לפני 42 שנה, ביום ירושלים, הגענו לכותל לוותיקים. והרב צבי יהודה בא עם מרכז, אני חושב שאני אז באנו איתו, והישיבה הייתה, היו ימים שהישיבה הייתה לוותיקים, כשהיה כוחות, כשהיו גבאים אחרים, אנשים אחרים, כל העסק עבד אחרת, בכותל נפגשים הרב אדרי ורב צבי יהודה. תבדקו אחריי, תבדקו בעיתון מעריב, כ"ח באייר תשל"ז, עמוד השער, תמונה של הרב אדרי והרב צבי יהודה. מסתום מתויק אצלי באיזשהו מקום בבית שצריך לזכור את זה.
גנזה במדינה.
כן, יבוא לבד
ולבד. רון שאול היה בא אליי הביתה והיה ככה במגיע שבת, מוציא כל מיני עיתונים ועניינים, מאז אני היה קצין. בקיצור, אבא של מאור ארנוי מביא לרב צבי יהודה ספסל לשבת. הרב צבי יהודה לא יושב אף פעם בכותל. מה הוא יעשה? הביא לו ספסל. אז זה היה לו לא נעים. מצד אחד הוא לא יושב בכותל, מצד אחד מישהו טרח להביא לו ספסל. זה היה אחרי החיבוק והנישוק עם הרב אדרי, שהצלם של מעריב כבר צילם את התמונה. אז הרב צבי יהודה התיישב לרגע על הספסל, כאילו יישר כוח שהבאת לי את זה, וכאן, כאילו, הבאת, אז עכשיו אני שם את הספר רגע פה, שניבדל לחיים ארוכים, לא הרב הדרי, לא הרב סיודה, אני בקושי טוב יליפשית. זה בסדר. הלאה, בני קרוס, בני סיהיה, בני פדון, בני מבנה, בני חגבה, בני עקב, בני חגב, בני סלמאי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני רעיה. סתם רואים פה שמות של יהודים, כאילו שמות גלותיים, שמות שהיו, כל מיני דברים מוזרים. בני רצים, בני נקודה, בני גזם, בני עוזיה, בני פסח, בני בסי, בני אסנה, בני מעונים, בני נפוסים, בני וגבוק, בני חקופה, בני חרחו, בני וצלות, בני מחידה, בני חרשה, בני ברקוס, בני סיסרה, סיסרה היה שם יהודי, בני תמך, בני נציח, לא, אולי בעצם אלה היו הנתינים, אז אולי זה יותר פשוט, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני הסופר, בני פרודה, בני יעלה, בני דרכון, בני גידל, בני שפתיה, בני חתיל, בני פוחרת, הצבאים, בני עמי, כל הנתינים, ובני עבדי שלמה, 392. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סיכום, שמות נוכריים, נתינים, בני עבדי שלמה וכו'. שני הפסוקים הבאים, שמות של ישראלים חסרי ייחוס, ואלה העולים מתל מלח, ישובים, שמות של ישובים בבבל שהגלו אליהם יהודים, ושם היה נוח מאוד לבבלים להושיב את האנשים. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קרוב אדן אימר, ולא יכלו להגיד בית אבותם, היו חסרי ייחוס, לא יכלו להגיד בית אבותם, וזרם עם מישראלם. מפה הביטוי הזה, זרע ישראל, על זה היום הרי כל עולם הגיור מתהפך. מפה השם הזה נתון, אם אתם עד היום לא יודעים או משהו כזה, מפה זה לקוח. וזרעם עם ישראל, בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, 652. עכשיו אנחנו מגיעים לכהנים שהם חסרי ייחוס, שלושה פסוקים. ומבני הכהנים, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילאי, אשר לקח מבנות ברזילאי גלעדי אישה ויקרא על שמם, אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו. דיברנו על משרד הפנים, על אגף כוח אדם. תבינו שבבניין ג'נרלי זה מפחיד להגיד את זה, אבל יושבים פקידים שהם קובעים. תבינו שהם מכניסים נתון שגוי למאגר הגדול, הכל משתבש. למשל היום לפי חוק לא כותבים במדינת ישראל על אדם שהוא יהודי, זה אסור לפי החוק לכתוב. אני יש לי מליבות כל פעם שמשרד הפנים רוצים להחליף את תעודת זהות, ואני לא מסכים להחליף אותה. אני אומר, תשמעו, באנו לפה כדי להיות יהודים, אין לי טענות אליכם, אבל אל תחליפו לי את תעודת זהות. אז עכשיו התפשרתי איתם, החליפו לי את הספח שהיה כבר ירוע וקרוע, ולא את התעודת זהות. לך לא כתוב בתעודת זהות שאתה יהודי.
יש נקודות, והיום אפילו לא נקודות.
היום זה נקודות, אז אצלנו, אז עכשיו גם את זה לא הסכמתי להחליף, אבל זה לא הייתה לי ברירה. הייתה לי ישנה יותר, אמרתי, אני לא מוכן להחליף את יוסף בורג באריה דרי, כי זה החליפו את שרי הפנים. אבל זה לא זה, אבל פה כתוב יהודי. כתוב יהודי. אז עכשיו החליפו לי את הספח, וגם קיבלתי כזה ארנק חדש, בלי כסף, אבל ארנק מכובד, אז זה הוחלף. אבל תבינו שפה כתוב בעזרה שהם לא יכלו להוכיח את הייחוס שלהם, עד כמה הדבר הזה הוא בעייתי. באים אנשים, אומרים, אנחנו כהנים, אבל אנחנו לא יודעים מה הייחוס שלנו. זאת אומרת, הם לא יכולים להוכיח את הייחוס שלהם. אתם בטח בצבא, ברשימות שעשיתם, כמה עזרות יש לו לשנות במחשב משהו, אם לא בטוחים ולא יודעים או משהו כזה, כי אחרי זה איבדת השליטה על כל העסק. על כל העסק אתה מאבד.
לא כל אחד יכול גם לשנות.
גם לא כל אחד יכול, ודאי שבגוף כמו הצבא, לא כל אחד יכול לשנות, וגם במשרד הפנים, נראה לי שזה מאוד מאוד, כי זה גומר את כל העסק. זה כאילו, זה סוס טרויאני, זה הפסדת את כל הקופה. אז הם לא יכלו להוכיח, ולכן מה? ויגואלו מן הכהונה. לכן לא נתנו להם להיות כהנים. זה שהם אומרים אנחנו כהנים זה נחמד מאוד, אבל אי אפשר לתת להם לעשות בגלל הדבר הזה. עכשיו יש סיכום, סליחה, עוד פסוק אחד שקשור לזה. ויומר התרשתה להם. מי זה התרשתה?
זה פקיד המלך או משהו.
מה זה? המושל. זה כנראה שזה נחמיה, שהוא היה הפקיד מטעם המלך, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד כהן לאורים ותומים. שמו, אתם אנשים מאוד נחמדים, הכל בסדר, אבל עד כאן, אתם יכולים לבוא עד כאן, לא יותר מזה. עכשיו עושים סיכום, והם במאגר הבוגרים של שיבת ציון, הם רשומים כמחזור המייסדים, יש להם מעמד מיוחד מאוד, ויש פה סיכום מספרי. ומה כתוב כאן? כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, 2,360. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 42,360. אתם איתי? 42,000. כורש מוציא הצהרה. ראינו פה רשימה של שמות, מנהיגים, כהנים, לוויים, רק יהודה ובנימין. אין לנו עוד כל מיני שבטים, לא חוזרים עוד. לאט לאט, שבויה שבויה. וגם אלה שחוזרים, יש כהנים לא מיוחסים, ויש זה, ויש פה, ויש שם. חלק על שם הערים, חלק על שם השמות. סך כל החוזרים, 42,360. הבעיה המרכזית היא שלא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה. אם אנחנו נחשב את כל המספרים שיש פה, אנחנו נגיע רק ל-29,830. תאמינו לי שעשיתי את החשבון. אז מה בדיוק הפער פה? איך זה מסתדר הפער?
ואימהות שהוא מוסיף עכשיו.
אז הוא ככה. יכול להיות...
יש לכל עניין לא רשום, לא רשום כמה.
מה?
יש אנשים שלא רשום כמה.
זהו, אז נכון. אז יכול להיות שזה כולל כאלה שחזרו לארץ לפני זרובבל, כאלה שלא חיכו להצהרת כורש, יכול להיות שלא כולם הוגלו על ידי נבוכדנצר, ולכן יכול להיות שגם היו עוד אנשים מעשרת השבטים שבאו וחזרו. ותראו לרגע, בסדר עולם במקור 4 כתוב בסדר עולם כך: כה אמר כורש מלך מרס, מייבחם מכל עמו ויקומו ראשי אבות ארבע ריבו, מלבד עבדיהם שם בכלל, ובפרטה מנהל ה-30,360 ו-12,000 החנם, אלא אלו שעלו משאר השבטים. זאת אומרת, מה שמנינו פה זה המספר, אבל באו עוד אנשים משאר השבטים, והם אלה שעלו וכולי וכולי. ויש פה גם צליל נוכרי של שמות, לא, כמו שראינו, אנחנו בעצמנו תמנו, תראו בחמש במדרש, אלה שמות האנשים. מי היו שמותם? סטור בן מיכאל, נוחבי בן בפסי, גאואל בן מחי. יש בני אדם שמותיהם נעים מסיהם כיורים, יש שמותיהם כיורים מסיהם נעים. מה שראינו קודם, שמותיהם כיורים מסיהם כיורים, שמותיהם נעים מסיהם נעים, שמותיהם נעים. בקיצור, מונים פה כל מיני שמות, ותראו, שמותיהם כיורים ומעשיהם נעים, אלו עולי גולה, בני ברקוס, בני סיסרה, בני קמח, ובנו בית המקדש. נכון, הם גויים, הם כך, הם אחרת. ובכל אופן, יש להם את העניין שלהם, את הדבר שלהם, את כל הפרטים, בצורה מאוד מאוד מועילה ומאוד מאוד משמעותית. עכשיו בואו נסיים את הפרק ונראה מה עוד מופיע פה. אז בואו נעשה סיכום ביניים. אמרנו, פרק א' בעזרה מאוד חגיגי, אבל תמיד כשיש חגיגה גדולה, יש בסוף חבר'ה שצריכים לסדר את החגיגה הזאת. אז כל הצהרת כורש היא מאוד נחמדה ומאוד נעימה, אבל השאלה בסוף, מה התכלס? התכלס פרק ב', רשימות, אנשים, עולים. אמרנו, פתחנו במנהיגי העולים, השניים הראשונים, וואו, זרובבל, צאצאים של יהויכין, מרדכי, למה הוא זז ברשימה וכו'. לאחר מכן רשימה של הכל, סיכום, הסבר של הסיכום, מה בדיוק קורה ומהיכן הפערים שנוצרים, ואז הסיום של הפרק. מלבד עבדיהם ועמאותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות 200. זאת אומרת, לכל אחד יש נהג בוס, לכל אחד יש עובד זר. בקיצור, יש פה מערכת שלמה של תוספות שבאו יחד עם לפחות עם המשפחות העשירות. גלות בבל לא הייתה גלות מסכנה. יכול להיות שאנשים עשירים חזרו משם אופרים שלהם, כל מיני דברים שהיו להם. סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6720. זה נראה לנו נורא מוזר, אבל אני מחזיק תחת ידי צילום של תעודת עלייה לארץ של דוד של אבי, סבא שלי שאני קרוי על שמו, הוא הראשון שעלה לארץ בתפריש פי ג' 1923, ואז כשכל המשפחה התחילה להגיע הוא כאילו משך אותם אליו. בתעודת העלייה כתוב, אז אח של סבא שלי, דוד של אבי, מוישה ליפשיץ, בא אל אח שלו טוביה ליפשיץ בתל אביב, ואיתו מסע, כך וכך ארגזים, כך וכך הם שוקלים, כך וכך, זאת אומרת, חוץ משמות הילדים והאישה וכו' וכו', ממש תיאור מפורט כמה קילוגרם יש בכל ארגז. פעם העולם היה בנוי בצורה כזו. היום יבוא אחד, מכניס במכולה מכונית, מישהו בכלל מדבר איתו, סופרים את זה, זה עניין, זה דבר. אתה אומר פה, מה זה מעניין כמה סוסים היו להם, כמה פרדים היו להם. אבל זה הייתה הצורה שבה הדברים הללו, ומראשי האבות בבואם לבית השם אשר בירושלים, התנדבו לבית האלוקים לעמידו על מכונה, על מכונו, ככוחם נתנו לאוצר המלאכה זהב, דרכמונים, דרכמון זה מטבעות זהב פרסיים, ששווים הרבה כסף, שש ריבעות ואלף, וכסף מנים 5,000, וחותנות 100 לכהנים, שש ריבעות ואלף, זה 60, מה זה? וחסר, שנייה אחת, וחותנות כהנים, זאת אומרת שהיה צריך הרבה אנרגיה כדי להכין אותם, אז 100 הם הביאו כאלה, וישבו הכהנים הלוויים, ומן העם והמשוררים והשוערים והנתינים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. המתח הגדול, כמובן, יהיה לנו בעזרת השם בשבוע הבא. א', נדע מי לא נבחר להיות ראש עיר, וב', פה מתחילה קריטת הברית. מגיע חודש תשרי, עכשיו צריך להתחיל לעשות את המועדים. דבר מיוחד מאוד מאוד, זה פה פרק ג' בספר עזרא, אבל אם אנחנו, כמובן שהעולים שבאו, לא יכלו ברגע אחד לבנות את בית המקדש, אז עכשיו מגיע חודש תשרי, החודש שמרובה כל כך בחגים ובעניינים, מה עושים? אז זה נראה. אבל אם אנחנו מסכמים, אמרתי שהשתדלנו לתת חיים לפרק הזה, חיים לפרק הזה, להבין, אין לנו עכשיו מה לנתח. אני מתאר לעצמי שאם לומדים את הפרק הזה בפקולטה, אז מתחילים לעשות ניתוחים לשוניים, מה משמעות בני קמח ובני סיסרא וזה. אני לא מבין בזה שום דבר, אני לא יודע, זה שם טכני, זה הדבר הזה, אבל לנסות להבין את הסיטואציה. יש הצהרת כורש, יש התעוררות, יש רוח גדולה, אתה מצפה לראות, ועכשיו אני שואל את עצמי, 42 אלף מתוך כמה? כמה היה בעם היהודי באותם ימים? יש איזה ספר שאין אותו בספרייה, שלדעתי הוא ספר מצוין, לבושתי וכלימתי גם אין לי אותו בבית, אני לא יודע אם הוא בר השגה היום, הוא לא יצא לפני הרבה שנים, שנקרא על מנח התנך. מישהו פעם פגש את הספר הזה? על מנח באלף, אלף למד מם נון חף סופי. על מנח. אלף למד מם נון על מנח חף סופי. על מנח זה כאילו איזה אוצר. ושם זה, כתב את זה איזה יהודי מאוניברסיטת בר אילן, אני חושב, פרופסור ישעיהו ליברמן, שלדעתי הוא משפחה של בניומין ליברמן, תלמידנו היקר, ובאיזה משמוש רחוק, אני גם משפחה שלו, והוא כתב ספר, כל המספרים, זאת אומרת, כמה אנשים מתו במבול? כאילו אנחנו קוראים את המבול, הולכים בבוקר לבית כנסת, יורד גשם, לא יורד גשם, הולכים לבית כנסת, קוראים פרשת נוח, חוזרים הביתה, אוכלים צ'ולט והכל בסדר. אבל יכול להיות שבמבול הזה נהרגו מיליוני אנשים. אין לנו מושג כמה אנשים היו בעולם באותם שנים.
גם לא מפרד לנו את זה, גם מפרד לנו רק את השושלת שמשתנח רוצה. והילד בנים ובנות, כמה עולים? לא יודע.
נכון, אז אני אומר שבספר הזה, שנקרא, אני רואה שגיל כבר מחפש אותו, יש אותו בעיברו? מה זה? יש אותו בעיברו בוקס? אפשר לקנות אותו? איפה בירושלים? אל תמצא, תשלח אותי, תן לי כתובת, אני הולך הרבה ברגל. כמו שנסעתי פעם אחת באוטובוס, הבנתי את החוכמה שיש לי כל הזמן. תקע ברחוב הרב צבי יהודה, בתוך קו 6. וואו, וואו, חביבי, זה היה שיעור גדול. אז בקיצור, ניסינו כאן לתת איזה נופך, איזה תוכן, איזה עניין קצת. ויש לכם בדף, אני אומר, יש לכם בדף את הטבלה של חלוקת הפסוקים, של כל חלוקת הפסוקים. זה דרך אגב צילום מהספר הזה, עולי בבל חתך כללי. זה צילמתי משם, מתוך אלמנח התנך. תשאלו, אבל אין את הספר. הנה חינמי, אז הלכתי, פעם הייתה מכללת ליפשיץ, שם הייתה ספרייה נחמדה, אז צילמתי את זה משם. ופה ראינו את הנושא של השמות, ראינו את הסיכום של כל העניין כולו. אני לא לשכוח את הפרט של הזזת המקום של מרדכי בגלל הנושא של בניין בית המקדש, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, מועדי תשרי, בפעם הראשונה שחזרו הגולים, מה הם עושים? הם לא בבבל, אין בית מקדש. וואו, סיטואציה לא מוכרת, לא ידועה. זה כאילו, תבוא, אי אפשר להתפלל ממחזור אבא, לא מרינת ישראל, לא מבית תפילה, לא מכלום. יש איזה שינויים מאוד משמעותיים, מה בדיוק עושים? אז בעזרת השם, את זה נראה בשבוע הבא. תודה ולהתראות.